במצב שאנחנו הפעילים ובין במצב שאנחנו נפעלים, ויכול הרבה פעמים לאמלל אותנו מאוד, זה מה שנקרא הניצוח. מה זה ניצוח? לרצון לנצח, כן? נצחנות. מה זו העמידה הזאת? מה זה נצחנות? מה זה הצורך לנצח מישהו אחר? אחד הביטויים של זה בחיים זה הרצון להתווכח. זה יכול להיות מצב שאתה פוגש מישהו שהוא מתווכח איתך. כל מיני מתווכח איתך. או שאתה זה שמתווכח. ואת מישהו אומר משהו, אתה מתווכח איתו, מתווכח איתו, מתווכח איתו. אתם מתווכחים, יכול להיות ששניכם מתווכחים, כן? זאת אומרת, זה שלושת האפשרויות קיימות. או שמישהו מתווכח איתך ואתה מתעצבן, או שאתה מתווכח עם מישהו ומעצבן אותו, או שאתה מתעצבן עליו שהוא לא משתכנע, או ששניכם מתווכחים ושניכם מתעצבנים. זה יכול לקרות לכל אחד מאיתנו במצבים כאלה שיש איזה מישהו ששואל אותנו איזו שאלה קנטרנית בנושא אמונה. למה צריך לשמור שבת? זה התחלה טובה לאיזה ויכוח נצחני כזה שיכול להמשיך שלוש שעות ואתה מתעצבן שאתה לא מצליח לשכנע אותו, והוא יכול להיות בהרבה דברים. למה הדתיים הם? ואז יכולה להיות פה בשורה הריקה 300 שורות כלשהן, שכל אחת מהן זה פצצה, ואנחנו מרגישים צורך לשכנע אותו. מי אמר שאתם צודקים ולא החרדים? עכשיו מתפוצץ ונביא וזה, ועד המדינה ונגד המדינה, ואתה לא מבין כלום, ואתה סתם, והרבנים שלך הם לא תלמידי חכמים, ואתה כל כך רוצה לנצח בוויכוח. מאיפה זה בא? מאיפה זה בא הרצון לנצח בוויכוח? אבל אנחנו אומרים לעצמנו הרבה פעמים, זה לשם שמיים, אנחנו רוצים לקדש שם השם, ומאחר ומה שאנחנו אומרים זה כנראה אמת גמורה, אז כל מה שאחרים אומרים זה כנראה טיפשות גמורה, ולכן אנחנו חייבים לנצח בוויכוח כדי להחזיר אותו בתשובה. אבל כל המטען הנפשי שאנחנו סוחבים איתנו הוא לא זה. יש כאן משהו נוסף שצריך להבין אותו. מה זה הנצחנות הזאת, הווכחנות הזאת? אז השורש החיובי שיש במידת הניצוח הזו, זה באמת שאנחנו רוצים לנצח את האויבים שלנו. יש אויבים בעולם, אנחנו רוצים לנצח אותם. זה בסדר לנצח את האויב. כי תצא למלחמה על אויביך, אנחנו יוצאים למלחמה. וכמו שחז"ל אומרים, אחד מהאויבים הגדולים שלנו זה היצר הרע. שלנו. גם אותו אנחנו רוצים לנצח. אז כן, יש איזו תחושה פנימית שאנחנו רוצים שהעולם יהיה יותר טוב ושהרע ייעלם. אז אני רוצה לנצח, כי אני מניח שמה שאני חושב זה טוב. אז אני רוצה לנצח את הרע. אז אם מישהו חושב אחרת ממני, אני חייב לעשות משהו דחוף, להגן על העולם הטוב נגד הרשע הזה שחושב כל מיני דברים נוראים על לא משנה מה. זה דרך אגב לא רק בענייני אמונה, זה לפעמים יכול להיות זוג נשוי שהאיש אומר, בשנת תשנ"ד נסענו לדודה יפה בחיפה. אז יש שם, לא, זה היה בשנת תשנ"ה. אז אומר, זה היה בתשנ"ד. לא, אני אומר, זה היה בתשנ"ה. למה תמיד אתה חייב להגיד הפוך ממני? אתה לא מבין כלום. מתחילים להתווכח. מה קרה? באמת זה, על מה המלחמה? ואפשר שיהיה דיון כזה שעה שלמה. על מה? למה הנצחנות הזאת? מאיפה זה בא? אנחנו הרבה פעמים מוצאים את עצמנו או אנשים קרובים לנו מתווכחים, ואתה שואל את עצמך, מאיפה זה בא? אז כן, אז השורש החיובי זה איזו תחושה פנימית שאני צריך לנצח את האויב. אז מה, אשתי האויב, הבן שלי הוא האויב, החבר שלי הוא האויב, אז זה לא שהוא האויב, אבל השורש החיובי הוא באמת, יש בנו כוח פנימי שאומר, צריך לנצח בתנאים מסוימים. מתוך איזו תובנה העמדה שלי היא עמדה מספיק חשובה, כמו שהמשנה בסנהדרין מביאה, שבשבילי נברא העולם, כן? כל אדם חייב לומר בשבילי נברא העולם. אז בהיבט הפנימי של זה, זה היה שווה לברוא את כל היקום הזה, כדי שהאישיות שלי תופיע, שהתפקיד שלי יופיע כאן. אז כשזה זה מופיע בצורה לא נכונה, זה מופיע בבקרנות ונצחנות, אבל השורש החיובי זה שיש ערך לקיום שלי, לאמירה שלי, למחשבה שלי. אבל כשזה מופיע בצורה לא נכונה, אז זה מיד מתפענח כאני מושלם, המחשבות שלי מושלמות. זה מחזיר אותנו לשיעור בשבוע שעבר. מאחר ואני מושלם, אז בוודאי שכל מה שאני אומר זאת אמת מוחלטת. וכל מה שמישהו אחר אומר אחרת ממני זה טיפשות מוחלטת. עכשיו בוא נראה איך אני מצליח להכריח אותו לקבל את עמדתי. וזה לא משנה על מה, זה יכול להיות תפשין נון דלת נון היי, או זה שטות אחרת, זה יכול להיות אם יש אלוקים או אין אלוקים, זה לא משנה. זאת אומרת, זה לא המהות של הדבר כמו הרצון לנצח, יש הבדל. זאת אומרת, אני רוצה להוכיח מאוד למישהו שיש אלוקים, מאוד מאוד, אני חייב להוכיח לו. בעצם, הנקודה המרכזית זה שאני חייב לנצח אותו בוויכוח. יש אלוקים, אין אלוקים, זה כאילו חס ושלום פחות חשוב. מה כן חשוב? לנצח אותו. אני אוכיח לו שיש אלוקים, הוא לא... ויש כאן איזה פחד פנימי על הקיום שלי, כביכול. אם אני לא אצליח להוכיח לו שיש אלוקים, אז אולי אני עלול לחשוב שאין אלוקים. ומאחר ואני כל קיומי תלוי בזה, אז אני חייב להוכיח לו שיש אלוקים. כן? יש כאן איזה צורך לנצח כדי להיות קיים. אני מספיק חשוב.
לא, זה לא מביא עליי מחוסר ביטחון עצמי.
כן, כן, בדיוק, זה גאווה, כן.
למה לא להסתכל על זה בתור באמת רצון להעיר לבן אדם לשני את העיניים, לפתוח אותו לעוד אפשר?
ברגע שתסתכל על זה ככה, אתה תפסיק להתווכח. זאת אומרת, אם כל מה שאתה באמת רוצה זה להעיר את עיניו, אז הווכחנות תיגמר. אתה תגלה פתאום שכל מה שאתה רוצה זה להטיב לו וללמד אותו, ואם הוא רוצה להקשיב, אתה תלמד אותו. הצורך לנצח ייפסק. אבל אם באמת אני חייב לשכנע אותו, לנצח אותו, זה ברוב המקרים נובע מחוסר ביטחון עצמי, מגאווה, מזה שאני בעצם לא מרגיש שאני מספיק שולט או מושלם ואני רוצה לשלוט. הערך שלי נמדד בזה שאני שולט באחרים, מקובל על אחרים, שאחרים מקבלים את מה שאני חושב, וזה מה שקובע את קיומי בעולם, שזו גאווה. התחושה שרק אני צודק. אני צודק.
אנחנו אולי לחלק במחלוקת, כאילו יש סביב של מחלוקת שבן אדם אומר, וואלה, מסכים איתך, ואז אתה אומר, לא, אתה לא מסכים איתי, ואני אוכיח לך שאתה לא מסכים. נסה לחדד את המחלוקת, מחלוקת לשם מחלוקת, כאילו. זאת אומרת, גם אחרי שהוא מסכים, זה לא נובע מגאווה שאני רוצה לנצח, זה נובע מ... לא יודע איך להסביר את זה. אני כאילו בראש מצליח צייר הרבה דוגמאות של מחלוקות שהבן אדם רוצה פשוט לחלוק. האם יש בזה גם רופת של גאווה או שזה משהו ניסיון להפריד או מה?
הרצון לנצח. זה הנצחנות שדיברנו עליה.
אותו דבר כאילו שני הסוגים של מחלוקות.
אנחנו נראה עוד מעט שיש הבדל בין מחלוקת שאינה לשם שמיים לבין מחלוקת לשם שמיים. יש לפעמים מצב שאדם כדי להצליח לחשוב הוא צריך להעמיד עמדה נגדית, אבל לא כווכחנות אלא כרצון להבנה. ואת מישהו אומר היום יום ראשון, אז הוא צריך מיד להגיד והיום לא יום שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת, ראשון. זאת אומרת, כדי להבין שהיום יום ראשון הוא צריך לראות לא משהו אחר, וזה מה שעוזר לו לחשוב. זה סוג כזה של חשיבה. אז אם אתה למשל אומר, הרב קוק אומר שאנחנו בתקופת הגאולה, אז הוא מיד צריך לשאול, ויכול להיות שאנחנו לא בתקופת הגאולה, ומתוך שהוא מעמיד את הקונטרה, אז הוא יכול להבין את מה שאמרת. כן, אז בעצם צריך להקשיב לו וללכת איתו, אבל זה לא נצחנות. אז זה נראה עוד מעט שיש צורת חשיבה כזאת.
מחלוקת לשם מחלוקת, בשביל
לבאר את השם. מחלוקת לשם, לא, זה לא מחלוקת לשם מחלוקת, זה מחלוקת לשם הבנה. כשהמחלוקת היא לשם מחלוקת, זה בכלל לא משנה מה שאתה תגיד, אלא הרצון שלי הוא לנצח אותך. כן? זה לא אותו דבר.
שורש החיובי הרב הצביע על שתי דברים, אחד לוקח את האויבים, השני להוציא לפועל את הייחודיות של האדם.
כן, הכרת הערך העצמי, הביטחון העצמי. זאת אומרת, אני נמצא, בשבילי נברא העולם, יש ערך לקיומי, לדבריי, למחשבותיי, לרגשותיי. ואם אני מרגיש משהו, מי אתה שאתה תרגיש אחרת ממני? כביכול כאן מתחיל הדבר השלילי. אם אני מכיר בערך קיומי, אז זה בכלל לא מפריע לי אם אתה מסכים איתי או לא. אלא אני פה כדי להטיב. אולי אני יכול גם להטיב לך, אם אני אסביר לך משהו ותקבל מצוין. זה לא שאני רוצה לנצח אותך, אלא אני רוצה שיהיה לך טוב. זה משהו אחר. זאת אומרת, אם אני עכשיו לומד גמרא, ואני חושב שאתה לא הבנת טוב את תוספות, אז כל מה שאני רוצה זה להטיב לך שתבין תוספות, זה דבר השם, חבל שלא תבין נכון את תוספות. אז אני אנסה להגיד לך מה, איך נראה לי שכדאי להבין את תוספות, כי אני חושב, ואז יכול להיות שאם אני באמת זה כל מה שאני רוצה להטיב לך, ואתה כל מה שאתה רוצה זה להטיב לי, בסוף נבין את תוספות באמת. אבל אם לא, אם כל מה שאני רוצה זה להוכיח שאני יותר חכם ממך, ואתה טיפש גמור, אז כל מה שאני רוצה זה בעצם לנצח אותך. תוספות ממש לא חשוב, תורה לא חשובה. מה שחשוב זה שאני יותר חכם ממך. אז כאן מתחילים להיכנס לבעיות של תורה שלא לשמה.
זה שתי דברים שונים לגמרי. החלק של לנצח את האויבים והחלק של להוציא, זה כאילו מידת התנצחות יוצא שתי חלקים.
הצורך לנצח, יש בזה משהו באישיות שלנו שהוא מידת הדין. הקדוש ברוך הוא ברא כל אחד מאיתנו עם רצון להשפיע, עם רצון להטיב, וגם עם רצון לנצח, כי אנחנו צריכים להתגבר על הרבה קשיים בעולם הזה. אז יש בנו איזה כוח של ניצוח, כן? הכוח הזה הוא כוח חיובי כשהוא מופיע כדי לנצח אויב. הוא הופך להיות שלילי כשאנחנו חושבים למעשה שכל אחד שאני מכיר הוא מעין אויב, הוא מאיים על קיומי, וזה מה שגורם חוסר ביטחון עצמי. כשאני הולך ליפול, אז כל אחד שרק מתקרב אליי, אני אומר, אל תתקרב, אני עומד ליפול. אז אני צועק עליו. זאת אומרת, אם אני חושב משהו ואני חצי על שיווי משקל, אז כל מי שאומר משהו בסביבה שלי, אני מיד צועק עליו, כי הוא עלול להפיל אותי. אז אני בעצם בשורש, אני באמת הייתי רוצה מאוד להיות עם ערך עצמי, אבל מאחר ואני לא כל כך בטוח בעצמיותי, אז אני מאוים מכל אדם, ולמעשה כל אדם הופך להיות מעין אויב. ולפעמים אתם יכולים לראות ויכוחים כאלה של אנשים, אתם רואים, הם שונאים אחד את השני, הם אויבים גמורים, כן? אז שוב צריך יהיה להבדיל בין ויכוח שנועד ללימוד, שגם שם יכול להיות איזו תחושה של סוג של עוינות, אבל זה לא עוינות באמת, אלא זה רצון אמיתי לברר דברים. אז למעשה התופעות של המידה הזו זה וכחנות בכל הזדמנות, וזה איזה סוג של רצון לשכנע בכל מחיר את הזולת, ואחת התופעות הדי יומיומיות זה כעס. אני כועס הרבה, אני כועס, אני צועק, אני מתרגז. זה לא משנה, אני אוטומטית כשאני רוצה להגיד משהו, אני כבר תוקף. זאת אומרת, במקום להגיד משהו בנחת, אני מתנפל. למה זה ככה? למה אתם עושים את זה ככה? למה אתה צועק? אתם מכירים את זה? זאת אומרת, מי שמתחיל לדבר איתך אוטומטית צועק עליך. למה אתה צועק? מה העצבנות? מה התוקפנות? כן? משהו באישיות שלו. איפה היית? רגע. חכה, למה התנפלות, הנצחנות, כבר עוד לא התחל לדבר, כבר יש פה ויכוח. זה לפעמים קורה לרבנים שנותנים שיעורים. אז יש איזה תלמיד שיש לו מידת הנצחנות כזאת, ואתה מיד מרגיש שהוא בעצם לא אכפת לו מה שאתה אומר. הוא רוצה לתקוף אותך כי זה נותן לו תחושה שיש לו ערך. כביכול הוא חזק, הוא גיבור, הוא מנצח את אויביו, והרב הזה הוא האויב הראשי, ולכן כל מה שהרב אומר, הוא צריך כל הזמן להתנפל עליו. כן? כמו שאמר לי פעם איזה אברך, הזכרתי לכם את זה אני חושב פעם, שהוא אמר לי שבישיבות הציוניות אין תירה, אין מסירות נפש על תורה. מסירות נפש על תורה זה שאתה מוכיח לחברותא שלך שהוא לא מבין כלום, שהוא אפס. הוא תיאר לי איך עומדים על רגל אחת, על רגל אחת על הכיסא עם סיגריה ביד ושמים על קודות לחברותא, וכשראש הישיבה הולך לתת שיעור כלולי, אז כל החבר'ה מכינים לראש ישיבה מלכודות בסוגיה. זאת אומרת, הוא יגיד, זה, אני כבר התקע לו סוגיה מאיזה מקום, הוא לא ידע לענות לי, ואני אראה לו שהוא לא מבין, וזה מסירות נפש על תורה. אז זה לא מסירות נפש על תורה, זה תורה שלא נשמע כמו שנראה עוד מעט. ומסירות נפש על תורה זה רצון לדעת את האמת באמת. ולא איזה משחק שחמט, אני אשים לו מלכודת, אני אקריב טורה, והוא ייקח מלכה, ואני... לא, זה לא עובד ככה. אומר שלמה המלך, אל תען כסיל כאיוולתו, פן תשווה לו גם אתה. כן, במשלי כפיו. אומרת, הדבר הראשון, האדם הזה הוא כסיל, אל תענה לו. אתה לא... אל תשווה אליו בבקחנות. ומצד שני, פסוק אחרי זה, פסוק ה', ענה כסיל כאיוולתו פן יהיה חכם בעיניו. אז רגע, לענות או לא לענות? מה שלמה המלך רוצה? שנענה לכסיל או לא נענה לו? מה הוא התכוון? כי בכל, אל תענה כסיל כאיוולתו פן תשווה לו גם אתה. כשאתה לא תהיה שווה לו, אל תענה לו. אבל ענה כסיל כאיוולתו פן יהיה חכם בעיניו. אז מה אני צריך לעשות? כן, אומרת הגמרא במסכת שבת, שרצו לגנוז את יש בעיה מסוימת שדבריו סותרים זה את זה, כתיב אל תען כסיל כאיוולתו וכתיב ענה כסיל כאיוולתו, ואז הגמרא אומרת לא, בדברי תורה במילי דאלמה. ואז מביאה הגמרא דוגמה מאוד מוזרה, תנסו להסביר לי אותה. אותו אדם דעתה לקמי דרבי, בא איזה אחד לרבי יהודה הנשיא, אמר לו, אשתך אשתי, בניך בניי. מה הוא רצה? אמר לו רבי, אתה רוצה, רצונך שתשתה כוס של יין? שתה ופקע. שתה ומת. מה הלך שם? מה זה, למה הוא בא לרבי יהודה הנשיא עם הדברים האלה? מה זה היה בדיוק? זה היה איזה סוג של קנטרנות, של כאילו להתחיל לריב עם רבי, להתחיל להגיד לו דברים, בוא נתווכח, אני אומר לך שאשתך זה אשתי, או תוכיח שאשתך ולא אשתי, כאילו, מה העניין? מה אתה רוצה בדיוק? אז רבי לא עונה לו, מה הוא אומר לו? שתה כוס יין. זאת אומרת, הוא לא התייחס למה שהוא אומר, אלא הוא לקח אותו לכיוון אחר. הגמרא מספרת שאותו דבר קרה עם רב חייא.
הסגנון הוויכוח, בוודאי מעיד על המהות הוויכוח, לא יכול להיות שאדם משתמש בנגיד אפילו שאלה חריפה כמו שאול ששאל את רבי, לנסות נגיד להוכיח לו באופן... להביא את זה מאוד חזק מול הפרצוף, שנגיד אין אמת מוחלט, כי אתה לא יכול להוכיח לי כזאת אפילו תשובה, כזאת שאלה. הוא פשוט משתמש בזה כטקטיקה, אפילו כקושייה, אפילו לפעמים, יכול להיות שהוא סתם גם עצבני על רבי, אז הוא כועס על הדעה של רבי, אז הוא מביא את זה בצורה כזאת. אבל לכוח שהוא כן עקרוני.
יכול להיות. אנחנו כרגע רוצים לקחת את זה יותר לעצמנו. בסדר? זאת אומרת, אני, כשאני רוצה להתווכח, אני צריך לשאול את עצמי למה אני מתווכח. האם אני מתווכח? כי אנחנו באמת רוצים לבנות את המידות שלנו, בעזרת השם, אולי נזכה לבנות את המידות של אחרים, אבל קודם כל אני רוצה לבנות את המידות של עצמי. ואני שואל את עצמי, אם אני מתווכח עם מישהו, למה אני כל כך רוצה לשכנע אותו? למה אני פתאום שואל אותו איזו שאלה מעצבנת כזאת? זה באמת רק כדי לברר שבאמת יש לי כאן איזה מידת נצחנות, וכחנות, איזה גאווה. אני רוצה להוכיח לו, אני בעצם תוקף אותו. אז אני שואל את עצמי, ואם אני יודע לענות מה שאתה אומר, שלא, אני באמת רגוע מאוד עם עצמי. ואני מתוך הרוגע הזה, אני שואל את השאלה בצורה קשה, כדי שהוא יצטרך לתת לי תשובה. אז אני בסדר, אז אני לא במידה הזאת. אומר המלבים, מה זה ענק סיל כאיוולתו פן יהיה חכם בעיניו? אומר המלבים, אל תענה לו תשובה אמיתית. ענה לו בדברים קלים. או בשפה שלנו, תן לו איזו אמירה בבדיחות הדעת. כאילו, תענה לו, תדחה אותו. תדחה אותו בקש, יש ביטוי כזה. לפעמים מישהו אומר משהו, דוחים אותו בקש. אני לא מתייחס ברצינות למה שאתה אומר. ואז מישהו אומר, תן לו איזו אמירה כזאת, בדיחות הדעת כזאת, וזהו. שהוא לא יהיה חכם בעיניו. זאת אומרת, כביכול, ביטלת את מה שהוא אמר, לא התייחסת אל מה שהוא אמר כוואה, איזה דבר נורא והיום קורה פה, אלא בסדר. ואז הוא לא חכם בעיניו. זאת אומרת, יש מצב שאנחנו פשוט לא רוצים שהוא יהיה חכם בעיניו, אבל אנחנו לא הולכים... עכשיו, באיזה מצב אנחנו, או באיזה נושא אנחנו לא רוצים שהוא יהיה חכם בעיניו? אומרת הגמרא בשבת, בדברי תורה. זאת אומרת, אם בנושאים אמוניים, תורניים וכו', מישהו בא אלינו עם כזה דבר, ואנחנו יודעים שזה לא אמיתי, אז כן, אתה צודק, אתה תמיד צודק, גמרנו את הביקור. זאת אומרת, הוא כבר מבין שאתה לא מתייחס ברצינות. לא, אני באמת שואל! העיתונות תמיד שואלת את זה. זאת אומרת, רגע, אתה לא מתייחס ברצינות. נכון. אז עכשיו הוא מסכן, כי הוא רצה נורא להפגין חוכמה עילאית, שהוא למד את כל השעס ויש לו מלא קושיות, ואתה לא מתייחס... ואז אתה שואל, אתה רוצה באמת ללמוד? באמת חשוב לך ללמוד? בוא, נשאם, נלמד. בוא, נפתח גמרא, נלמד חברות הכל יום שעה וחצי, עד שנברר את הנושא לעומק. ואז הוא, לא, אין לי זמן ל... אתה לא רוצה ללמוד, אז... אבל הוא כבר לא חכם בעיני. הוא פתאום מבין שכנראה יש... תורה אמיתית שאפשר ללמוד אותה, והוא לא יזכה ללמוד אותה. בסדר גמור. אבל במילי דאלמה, לא בענייני תורה, לא בעניינים מהותיים של אמונה ויראת שמיים, אלא סתם. אז אל תען כסיל כי יבלתו. בכלל, אל תתייחס. כשרבי
התייחס, הוא
התייחס
למילי דאלמה.
לא, זה דיון הלכתי. הילדים שלך ממזרים, לא ממזרים, זה דיון הלכתי. כאילו, איך אתה יכול להוכיח שהמשפחה שלך היא המשפחה שלך בכלל? אולי אני נסעתי את אשתך לפני שאתה נגעת בה, נתתי לה מתנה לפני כן. יודעים, כשמישהו מתארס, אז הוא לא שולח מתנה לארוסתו. הוא לא נותן לה ביד, טבעת, ואומר, מתנה לכבוד האירוסין. חוששים שם היה קידושים בזה. אז אולי איזה אחד בבני עקיבא נתן לה ארטיק, ובלב הם חשבו, ואחרי זה התחתנה, ו... אשתך אשתי, בוא תתחיל להתווכח. סתם קנטרן, כן?
את הצד הזה של לענות משהו לא קשור, אי אפשר להבין דווקא מהפסוק של אל תען כפיל כי יבלתו, כאילו אל תענה לו כמו העיוורת שלו, אלא תענה לו משהו אחר. כאילו שלא לענות לו כי יבלתו. כאילו זה לא מסבר ככה.
אפשר גם להבין כך, יש מי שמספיק. אבל ההבנה היותר פשוטה היא להגיד, אל תען, אל תען. עכשיו אפשר להגיד, אל תען כסיל, כיוולתו, אם הדגש הוא שם, אז תענה לו בדברים אחרים. יש אפשרות להבין, תענה לו בדברים חריפים דווקא. אומר הגר"א, אל תען כסיל כיוולתו, פן תשווה לו גם אתה. וכתיב, ענה כסיל כיוולתו, פן יהיה חכם בעיניו. ומפרש את הגמרא, היינו במקום שאם תענה לו, תשווה לו גם אתה, היינו במילי דאלמה. בענייני העולם, שאמר לך דבר שלא כהוגן, ואם תענה לו ותריב עמו, תשווה לו. אל תענה אותו, אומר הגמרא. אל תענה לו. מתחיל להתווכח איתך, כן נכון, לא נכון, הנה שטויות. אתמול היה פה מישהו, לא נכון, הוא לא היה. בסדר, הוא לא היה. נגמר. זאת אומרת, מה יש להתווכח? נו, בסדר. עברה פה מכונית כחולה, לא נכון, היא הייתה אדומה. בסדר, הייתה אדומה. אני לא מתווכח איתך בכלל, זה לא מעניין, כן? אל תענו אותו. אבל במקום שאם תענה אותו, תסתיר את דבריו, תסתור את דבריו, ואם לא תענה אותו, יהיה חכם בעיניו שיהיה סובר שניצח אותך, אז הנקסיל כאיוולתו. היינו בדברי תורה. ולכן אמרו, בדברי תורה, הנקסיל כאיוולתו. לכן חז"ל מדייקים שזה דווקא בדברי תורה, כן תענה לו כאיוולתו, לא באמת תשובה. אלא תענה לו, כמו שאומר המלבים, בדברים קלים.
גם בדברי תורה, מה אכפת לי שהוא בעיניו הוא ינצח? ושוב, אם אני אציב, מה מפריע לי?
יש איזה עניין שאנחנו רוצים שדברי תורה לא יהיו קלים. ולא יהיו קלים על אנשים. מישהו תוקף תורה, פוגע, אומר דברים לא נכונים, אז אנחנו לא שותקים. אבל אנחנו לא שותקים במובן שאנחנו עכשיו הולכים לעשות איתו דיון, אנחנו לא שותקים במובן שאנחנו מבטלים את דבריו. וזה נגמר. אתה רוצה באמת ללמוד? בוא נלמד. אבל אם כל מה שאתה רוצה זה לנצח, אז ביטלתי את דבריך. אז ממשיכים בחיים.
והביטול הוא, שוב, על ידי אמירות כאילו, לא באמת נתייחס.
בדברים קלים, כן. אומרת הגמרא בביצה, מעשה בתלמיד אחד מתלמידי בית הלל שהביא עולתו לעזרה לסמוך עליה, מצאו תלמיד אחד מתלמידי בית שמאי, היה מחלוקת על סמיכה, אמר לו, מה זו סמיכה? אמר לו, מה זו שתיקה? שתקו בנזיפה והלך לו. ואת הוא לא ענה לו הלכתית, אלא הוא הרגיש שיש כאן איזה רצון להתווכחות. אז הוא אמר לו, בעצם דבר לא, אמר, מה זו שתיקה? כאילו, איזה סוג של... ואז שתקו בנזיפה והלך לו. רש"י אומר שמה... מה זו סמיכה שאתה רוצה לסמוך? אתה הולך לסמוך, אתה עובר על דברי בית שמאי, ואנחנו חלוקים על בית שמאי, על בית הלל. ואותו תלמיד בית הלל אמר לו, מה זו? שתיקה. היה לך לשתוק ואינך שותק. ושתקו בנזיפה, בגערה. מה הלך שם? מסביר המאירי. שכשראה התלמיד מבית הלל, שלקנטר הוא בא, הוא לא באמת עכשיו הולך לעשות איתו ברור הלכתי. הוא לא הולך עכשיו ללמוד איתו, כן נכון, לא נכון, מה השיטות, אלא הוא בא לקנטר אותו, הוא בא להתווכח, וזה בכלל לא יעלב ולא יוריד אם הוא ייתן לו עכשיו הסבר הלכתי מפורט על הנושא. אלא, אז יעננו במילות קצרות על דרך שהתחילה מחרחר. הוא בא לחרחר ריב, הוא לא בא באמת ללמוד. אז תענה לו במילים קצרות, כאילו בשתיקה. הוא אומר לו חצי מילה, כן? זאת אומרת, הלימוד שלנו הוא שלא תמיד כשמישהו בא לשאול אותנו שאלה, אנחנו חייבים לענות לו. שאלה למה הוא בא לשאול. זה קורה לנו הרבה בחיים שאנשים יוצאים באיזה קינטור, זה קורה הרבה פעמים בציבורים שונים, ימניים ושמאלנים, דתיים וחילוניים, לא יודע, כל מיני כאלה שאין באמת רצון אמיתי לברר. אז אין טעם בכלל לדיון, אין שום טעם. איפה יש טעם לדיון? כשיש רצון אמיתי ללמוד. זה משהו אחר. מה שמעתי עליכם שאתם... לבטל את זה באיזו אמירה, בדברים קלים, בשתיקה. לא. אומרת המשנה באבות, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, ושאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים. מה זה מחלוקת שאינה לשם שמיים, אומר הברטנורה? שתכלית הנרצה בה היא בקשת השררה ואהבת הניצוח. זאת אומרת, אני חולק עליך, לא כי אכפת לי בכלל מהנושא. מה כן אכפת לי? לנצח אותך, להיות בעל שררה, לשלוט בך, לנצח אותך. זה מחלוקת שאינה לשם שמיים. כן, כמו מחלוקת קורח ועדתו. למה הם חלקו על משה? באמת הייתה פה מחלוקת הלכתית? האם באמת קורח בא עם טיעונים, הרי הוא בא עם טיעונים הלכתיים, בית מלא ספרים, צריך מזוזה וכו', כאילו יש לו איזה טיעון הלכתי, באמת אין לו שום, כל מה שהוא רוצה זה לנצח, זה לשלוט, זה להנהיג במקום משה רבנו, זה להתווכח. זה מחלוקת שאינה לשם שמיים. זאת אומרת, כשאנחנו פוגשים מישהו שמה שהוא רוצה זה לנצח אותי בוויכוח, הוויכוח נגמר.
מה זה
כסיל
בעצם כאן? זה מישהו שבא להציג? מה זה כסיל?
זה אחד שבאמת לא רוצה ללמוד. הוא טיפש. אין לו מה ללמוד. אין לי מה ללמוד, אני יודע הכל. מה אמרת? אתה מבלבל את המוח, אני אוכיח לך מיד שאתה מבלבל את המוח. טוב, נגמר. הוויכוח נגמר ברגע זה. אני לא באמת רוצה ללמוד ממך, אלא אני סתם רוצה לנצח אותך. אני כסיל. כל זמן שאתה עדיין לא משוכנע שהוא סתם רוצה להתנצח, אז תקשיב, כן.
גם הוא רוצה להתנצח, בוודאי.
אז למה אתה מקשיב, לא?
סתם, אני לדעת מה אומר.
השאלה אם... אם אתה מרגיש שיש לך מה ללמוד, תקשיב.
השאלה אם יש פה איזה פגיעה פה, עדיף אותו לשמוע את הדברים האלה.
אז תלוי, אם אתה יודע מראש שמה שהוא אומר זה משהו שמתנגש עם המציאות, עם זה, אז בשביל מה אתה מקשיב לו? אם אתה לא יודע, אתה אומר, זה באמת נושא שאין לי מה להגיד בו, מעניין מה הוא אומר, לשמוע את דעתו, דעת חכם, פרשן ברדיו, אומר דברים חשובים. נקשיב לו, אני לא סוגר את הרדיו, אני מקשיב לו,
בסדר.
אז זה דיברנו על מצוות תוכחה. אם אתה יודע להוכיח, וכו', זה נכנס לעניין של תוכחה.
אם
תשאל שוב את עצמך אם מישהו בא עם הזדהות עמוקה מאוד עם הטענה שלו שכל הדתיים צריכים לחזור בשאלה. הוא באמת מזדהה עם זה. והוא בעצם עכשיו רוצה לגרור אותך לוויכוח הזה שהוא יוכיח לך שאתם צריכים לחזור בשאלה. הוא מאמין בזה? מצוין. אני הולך עם מה שאתה אומר, כן? כי כל מי שבא להתווכח, הוא יוצא מתוך איזו נקודת הנחה שהוא מאמין במה שהוא אומר, רק שהוא חושב שהוא מושלם, ומה שהוא אומר זה האמת המוחלטת, ולכן הוא רוצה לנצח אותך בוויכוח.
ואני רוצה לתקן אותו.
ואתה, מאחר ואין לך שום סיכוי לתקן אותו, אין טעם להתווכח איתו. בסדר? אין טעם, הוא לא בא ללמוד משהו, הוא לא בא לשנות משהו, הוא לא בא לברר אמת. הוא בא לנצח אותך. אתה יכול להתווכח איתו שלושה ימים, זה לא יעזור כלום. כל מה שהוא רוצה זה לנצח אותך, הוא לא רוצה לדעת מה האמת. לכן, מה העניין בכלל לפתח איתו דיון?
אבל אפשר לשאול, למה הוא רוצה לנצח אותך?
כי הוא גאוותן. בסדר? ברגע שאני רוצה לנצח אותך, אז מה שחשוב לי זה באמת לנצח אותך. כי העמדות שלי הן העמדות היחידות הנכונות. זאת אומרת, אני גאוותן. אני בכלל מושלם, כן? אז ברגע שאדם מרגיש עם עצמו שעכשיו יש בו איזו התעוררות כזאת של כל האמת אצלי, אני צודק מוחלט וכולם טועים או אתם טועים או אתה טועה, עצור שם, תעשה חשבון נפש, תירגע, תגיד לעצמך, הידרדרתי לגאווה, אני צריך לחזור בתשובה עכשיו ובוא נקשיב למישהו אחר, אני אפסיק להיות גאוותן, נחזור לביטחון העצמי שלנו, ואז הכל הופך להיות שוב לימוד. אבל ברגע, אפילו בלימוד, בחברותה, לפעמים אנחנו מדרדרים לצורך לנצח במקום לצורך ללמוד. אז אני צריך לעצור את עצמי ולהפסיק להיות קורח, ולהגיד, רגע, יש גם משה רבנו, בוא נקשיב גם למשה רבנו. עכשיו אפשר להמשיך ללמוד. אבל אם אני נשאר רק קורח, אז עדיף להפסיק את הדיון פה ולהגיד, טוב, בוא נמשיך ללמוד, או שנלך לשאול רב. בוא נשאל את הרב מה הוא אומר. הוא יגיד לנו את האמת, שנינו לא מבינים.
אבל אם קורח היה אומר למשה, אוקיי, תגיד את הטענה שלך, אז משה, אתה עונה לו?
אם הוא היה אומר את זה ככה, אז כנראה שהוא היה עונה לו כמו שהוא ענה לו. אבל אם הוא היה אומר, משה, למדני נא רבי, מדוע בית מלא, בבקשה תלמד אותי מה הסברה. זה לימוד מצוין, הוא ילמד אותו. עם ישראל בא אל משה מהבוקר עד הערב, ראינו בפרשה עם שאלות. בסדר גמור, הוא ענה לכולם.
יש
לבוא במקום של קושייה? לא, בא עם קושיות. השאלה אם הקושייה באה ממקום של רצון ללמוד, או ממקום של רצון לקנטר. זה הבדל עצום, עדין אבל עצום. מה זה לנצח את עצמו? את היצר הרע שלו?
לא, לא יצר, אני אגיד לו יצר לעצמו מטרה והוא רוצה להגיע אליו.
לא, חס ושלום, זה התפתחות, אתגר. אומר בעל ספר הפליאה על כתובות, בפתיחה, שהלימוד בחברותה, כשלומדים יחד הרבה אנשים, יש לזה יתרון. כי כל אחד אומר את סברתו, ונעשה לו עזר כנגדו. וההתנגדות הזה הוא עזר גדול להוציא פרי. זאת אומרת, אני אומר, החברותא מגיב, איך שהוא מבין, איך שאני מבין, ואז אנחנו לומדים, כן? וזה מחלוקת לשם שמיים, שסופה להתקיים. הפוך בה והפוך בה דחולה בה. מה שאין, כן, אם מישהו לומד לבד, אין לו קונטרה, אז הוא מסכים עם עצמו כל הזמן, והכל בסדר, אבל הוא לומד קצת פחות טוב. אז זה טוב ללמוד עם חברותה, וזה טוב שהחברותה, כן, רבי יוחנן וריש לקיש היו מאוד שמחים ללמוד. רבי יוחנן אומר, כל מה שהייתי אומר, ריש לקיש מקשה על ה-24 קושיות. לא לקנטר את רבי יוחנן, אלא להבין. רבי יוחנן, אתה אומר כך, יש לי איזה קושיות, 300 סוגיות שראיתי הפוך, זה, תלמד אותי. רבי יוחנן מבסוט, איזה יופי, זה, תלמיד, שואל שאלות, הוא מעולה, הלימוד מתברר. אבל אם ריש לקיש היה אומר איזה משהו קנטרני, כפרת אבנות, רבי יוחנן היה נותן בו עיניו חס ושלום.
אני חושב בעיה של המציאות שאם השאלה באה ברצון יותר לקנטר, יותר זה, אז יש מאמץ יותר גדול, בסופו של דבר יש חידוד יותר גדול. כאילו יש מאמץ יותר לסתור את הכיוון של השני, והתוצאה של החידוד היא יותר טובה בסופו של דבר.
באמת לא. באמת, אין סייעתא דשמיא במחלוקת כזאת, כי מהר מאוד אתה בעצמך נגרר למחלוקת של התנצחות, שלא לשם שמיים. זאת אומרת, אם מישהו רוצה לנצח אותך, מתעורר בך רצון לנצח אותו. ואז אתה מתחיל לכעוס עליו, על עצמך שאתה לא מצליח לשכנע אותו, ובעצם אין לך כבר הערה, אין לך סייעתא דשמיא. אתה לא מצליח באמת למצוא תשובות שיגרמו לזה שהוא ישתכנע. ואז אתם מתחילים לדשדש ברמה מאוד נמוכה של מלחמה, כמו שהמהר"ל אומר שם על המשנה באבות, שכל מחלוקת צנועה לפני המקום. הקדוש ברוך הוא שונא מחלוקות. אין. מי שחולק, הקדוש ברוך הוא לא אוהב אותו. המחלוקת צנועה לפני הקדוש ברוך הוא, אין קיום למחלוקת. מכל מקום, יש מחלוקת אחת שהקדוש ברוך הוא אומר, יש לה קיום. איזו? מחלוקת לשם שמיים. זאת זה מה שראינו עכשיו בספר הפליאה, שיש רצון אמיתי לברר, ולכן... אבל אם לא היה מחלוקת לשם שמיים, אלא רק לנצח, זו מחלוקת שאין לה קיום. יאללה, הקדוש ברוך הוא לא מוכן שהיא תהיה קיימת בעולם מחלוקת כזאת. זה נגד רצון השם המים.
איך אפשר בעצם
לגיד
סתם יש רב שיש את הדעה אין לו מידות כל כך טובות? המשנה אומרת שכן יש את זה במצב שתמיד קליפתו זרק ותוכלו לקחת. כבר אם הוא משאב לזה, אז הם סיכו שיעשה את זה.
שוב אני אומר, אם אתה אומר, יש פה אדם שאומר דברי חוכמה, אני רוצה ללמוד, תלמד, אל תתווכח איתו, תלמד. יש איזה דוקטור אחד, אומר דברי כפירה גמורים, איך התנ״ך נוצר, נברא ונעשה על ידי כמה סופרים מתוחכמים לפני 300 שנה. טוב, תקשיב, תדע, דש מה שתשיב לאפיקורס, אתה מקשיב לו. אבל אין טעם להתחיל להתווכח איתו. בסדר? אם מישהו בא לקנטר את התורה, את לומדי התורה, אז... עכשיו, האם להקשיב או לא? זה שוב, תלוי הרבה מאוד בך. כי לפעמים אדם אומר, אני מאוד רוצה להקשיב לעמדה הסותרת את דעתי, כי אני לא בטוח בעמדתי. טוב, אתה לא בטוח בעמדתך, תקבל התורה מפי מי שאמרה. אולי הדוקטור הזה ילמד אותך דבר השם. יכול להיות, אבל אז אתה לא צריך לשאול אותי אם להקשיב לו. כי אתה אומר, אני לומד תורה, אני מקשיב. כן? אבל אם אתה יודע שאין פה דבר השם, אלא יש פה קינטו, יש פה... אז השאלה, למה אתה רוצה להקשיב לו? אז אם אתה אומר, אני בענוותנותי, יש לי מה ללמוד מכל אדם, מכל מצב, ממילתא דשטותא, ממילתא דוויכוחא, מכל דבר, אז בסדר, ענווה גדולה. רק אל תיגרר לוויכוח. אל תיגרר לנצחנות הזו. אל תענה לו. אומר המאירי, מה זה כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים? אבל סופה להתקיים. אם שניים חולקים, אז מה יתקיים? דעת אחת משתי הדעות. שתי הדעות יתקיימו. אני חולק עליך, היום, עכשיו לילה. לא נכון, עכשיו יום. שניכם צודקים. אחד צודק. אם זה מחלוקת לשם שמיים, אז אחד יתברר שדעתו צודקת. אז אומר המאירי, באמת, אם האדם לא חולק לשם קינטור וניצוח, אלא באמת כל מה שמוליך אותו זה הודעת האמת, האמת תעשה דרכם. אז הוא יצליח לשכנע. זאת אומרת, אם מישהו שואל אותך שאלה, וכשאתה עונה לו אתה לא רוצה לנצח אותו, אלא אתה אומר את האמת הפנימית שלך, אז הוא יקבל את דבריך. הוא יקשיב לך. הוא יגיד, אתה יודע מה? בסדר. אבל אם אתה מתנפל עליו, אתה עכשיו רוצה להכריח אותו לקבל את עמדתך, כי אתה נורא חכם והוא נורא טיפש, הוא לא יקבל את עמדתך. ולכן המחלוקת לא תתקיים. אז זה אפשרות אחת להבין. האפשרות השנייה, מהר"ל מסביר, שבאמת כשהמחלוקת היא לשם שמיים, שתי הדעות יתקיימו. כי לשתי הדעות יש מקום בעולם. זאת אומרת, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים זה בעצם הסתכלות על אותו דבר מנקודות ממוצא שונות, מזוויות ראייה שונות, ממדרגות שונות במציאות. מחלוקת לשם שמיים אמיתית. זה לא איזה התנצחות והתנגחות לשם התנגחות. אלא זה באמת לימוד אמיתי של תורה. אז אם אתה באמת מה שאתה רוצה זה לימוד תורה אמיתי, יש מקום לעמדה שלך. זה דבר משמעותי מאוד להגיד את זה, כי... ברגע שאנחנו לא מתווכחים סתם כדי לנצח, אלא כדי לדעת תורה, מתברר שלעמדות שלנו יש מקום בעולם. עד כדי כך שאפילו שניים שלומדים בחברותה, אם באמת זה מתוך צמאון גדול לאמת ולתורה, כמעט ברור לגמרי שנמצא את העמדות של שניהם בראשונים, באחרונים. יש מקום לעמדות האלה. אז המגמה המרכזית היא באמת לדעת שאנחנו רוצים לדון בינינו מתוך אמיתיות, מתוך חיפוש אמת. אז בשורש, כן, עכשיו, מה נפסק להלכה במציאות? אז יש פסק, ואנחנו נלך לפי הפסק. בסוף לא שניכם תהיו צודקים לפסק הלכה, להתבררות המציאותית. אבל גם לעמדה שלא נפסקה להלכה יש מקום בעולם.
ויכוח כזה הוא יכול לראות כמו הוויכוח שלו לשם שמיים, או שממילא בגלל שהמטרה שלו שונה...
לא, הוא לשם שמיים.
אני שואל, אם בגלל שהמטרה שלו שונה, הוויכוח במציאות ייראה אחרת. או שיכול להיות שזה ייראה אותו דבר.
בדרך כלל הוא ייראה אחרת. ואנחנו עוד מעט נראה מה ההבדל בין שני הוויכוחים. חז"ל אומרים, יש איזה סימן לוויכוח כזה. עוד מעט נראה מה הוא.
אבל מה, לא יכול להיות שיש מישהו שהוא פשוט טועה לגמרי, ולמרות שהוא באמת רוצה לגלות אמת.
בדרך כלל, אז נכנסים פה דברי המאירי. זאת אומרת, אם מישהו טועה לגמרי והוא חפש אמת, אז יישארו דברי השני. כי זה איפה חיפוש אמת, הוא אומר, אורי, אתה צודק, איך לא הבנתי, בכלל אני לא יודע לקרוא ארמית, סליחה, נכון.
אז לא תמיד זה באמת נכון שיש מקום במציאות.
אז שוב, זה תלוי במדרגה של החולקים.
עכשיו, אפשר לדון האם אין מצבי ביניים כאלו שלגבי מה שהרב אמר קודם, שאם בא אחד הוא רוצה לקנטר אותך, אז הוא לא רוצה לקבל את הדעה שלך, אבל אם תענה לו, גם אם הוא לא ישתכנע ישירות, אז הוא קצת לאט לאט ישמע עוד, יתרקח, ישמע פה, ישמע שם, ובסוף יהיה לו קל לעבור לדעה שלך, כאילו...
אנחנו הרבה פעמים רוצים להאמין בזה, אבל בפועל הוא יתחזק יותר בעמדתו.
ועל אף שיש מצבים שבאמת זה נכון, אז הוא לא להיכנס לזה, או שאף פעם לא נכון.
ב-90% מהמקרים זה לא נכון. זאת אומרת, זה לא שלא יכול להיות שיש בו איזה משהו שהוא גם רוצה לשמוע, אבל ברגע שהוא רוצה לקנטר ואתה עונה לו, הוא רק יתחזק בעמדתו יותר. לעומת זאת, אם אתה לא תרצה לענות לו, אל תענקסיל כי יבלתו, הוא ירדוף אחריך לקבל תשובה באמת. אני יכול להגיד שניסיון שלי בצבא לאורך הרבה שנים זה מה שקרה. בהרבה מאוד מקרים, אנשים שהתחילו בקינטור וקיבלו איזו תשובה בליצנות קצת, כאילו בדחייה כזאת של... עזוב, אתה לא... לא, מה, למה אתה מתייחס אליי ככה? לא, אתה באמת רוצה לברר? כן! עכשיו מתחילה השיחה האמיתית. וזה יכול להוביל אנשים... אני מכיר לא מעט מהאנשים שחזרו בתשובה בגלל זה. אבל אם הייתי עונה להם כיוולתם, ברמה, בשלב הראשון, לא היה יוצא מזה כלום. הם היו מתחזקים בעמדתם נגד היהדות.
אין כאן תפישה של חושד וקשרים, קשרים אולי זה לא נכון.
יכול להיות. אם אתה לא משוכנע, תנסה. אם אתה רואה שהוא בא לקנטר, זה ברור. אם אתה אומר, אני לא יודע, אולי באמת תנסה להתחיל לענות לו, אולי תראה שזה בסדר. ואז תראה, אם אתה נגרר לוויכוח או שיש פה הקשבה. בדרך כלל אתה תשים לב די מהר שהוא קוטע אותך ושהוא לא מקשיב לך. אתה תשים לזה מהר מאוד. זאת אומרת, אתה רק מתחיל לענות, כן, אבל למה? רגע, תן לגמור משפט. לא, לא, לא. אתה מכיר את זה, כן? אתה לא מקשיב לי בכלל, נכון? אתה לא מעניין אותי, אני רק רוצה להוכיח לך שאתה אפס. אז תן פה איזו תשובה כזאת, היא ככה ונגמר עם זה. הגמרא בברכות מביאה, שנייה, שכל מי שלומד תורה שלא לשמה, נוח לו שלא נברא. מה זה תורה שלא לשמה? זה מי שלא לומד כדי לקיים, אומר רש"י, אלא כדי לקנטר. מה זה לקנטר? זה הונאת דברים. זה איסור גמור, כן? לא תונו איש את עמיתו, אומר הברטנורה, זה בחינה של הונאת דברים. זה, מה זה לאונו? זה לצער. זאת אומרת, אני באמת לא בא ללמוד תורה, אני בא לנצח אותך בוויכוח. להוכיח לך שאתה טיפש ממני. לנצח אותך. וזה דבר שהוא, מה שנקרא, עדיף שלא היינו נולדים. כי אנחנו לא מצליחים לחיות בכלל בצורה הזאת, אנחנו לא מצליחים להתפתח. כי כל מה שאני רוצה זה למעשה לנצח. מה זה, מה שהגמרא אומרת שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה? זה שאני לא רוצה לנצח אותך, אלא אני רוצה לקבל כבוד. אני לומד תורה כדי שיקראו לי רבי, שיהיה לי סמיכה לרבנות. מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. אבל ברגע שכל מה שאני רוצה זה לקנטר, זה לנצח, זה... אז כאן אני נוח לו שלא נברא, אין ערך ללימוד שלו, ולמעשה אומר כן, בעל ספר הפליאה גם כן, שאם לומד על מנת לקנטר, נוח לו שלא נברא, וצריכים להיות נוחים זה לזה בהלכה. להיות נוחים. והוא מביא את זה מהגמרא בברכות בדף סמך ג' שאומרת שחרב אל הבדים ונועלו. מה זה חרב על הבדים? משם לומדים שצריך ללמוד בחברותה, לא ללמוד לבד, כן? מה פירוש? הוא מסביר את זה קצת אחרת מהרגיל. הוא אומר שהם שניהם צריכים להיות בד אחד, מאוחדים בנחת, הם מאוחדים בלימוד שלהם, הם לא מתנפלים. יש כאן איזה מצב כזה שהלימוד שלנו הוא באחדות בלי קינטור, הוא אומר. אני לא רוצה לקנטר אותך, אני רוצה להבין דבר השם, לכן אני לומד איתך חברותה. כן? אומר הגר"א במשלי בפרק י"א, פסוק ב', כן? יש איזה, מה זה, בא זדון ויבוא קלון. אומר הגר"א, הזדון בא לבית המדרש. הזדון נכנס לבית המדרש, יש פה הרבה חבר'ה מתווכחים. זדון הגיע בין התלמידים, והזדון הוא מי שאינו רוצה ללמוד לידע האמת, אלא רק לקנטר, ועל ידי זה יבוא קלון שמבזה את כולם. נכנס הזדון לבית המדרש, היצר הרע אומר, יש פה הרבה חבר'ה שמתווכחים, בואו נתן להם קצת גאווה. ואז הם מתחילים לצרוח אחד על השני. אני חושב שסיפרתי לכם שהיה לי מאוד קשה כשלמדתי בשיעור ב', אז היה איזה חברותא מאחריי, שפחות או יותר רוב הסדר סדר בוקר עבר בצרחות לא נכון, כן נכון. לא נכון, כן נכון, אתה לא מבין, אתה לא מבין. ככה היה סדר בוקר, והם צרחו אחד על השני כל הזמן, שהוא טיפש והוא לא מבין ולא נכון וכן נכון. תלכו, יש פה תלמידי חכמים גדולים בישיבה, לוקח בדיוק 3 שניות להבין שאתם לא מבינים. לכו לרב שיסביר לכם. לא, אם כל אחד רוצה לנצח את השני ונצח את השני, זה אומר הגר"א בזדון, כן? מי שילמוד בזדון, היינו לקנטר, הוא עושה מריבה תמיד. כן? זה לאורות בדרכי לימוד תורת השם תמימה, כי לפעמים ילמוד אדם הרבה מאוד, לומד המון תורה, אבל מלא פניות לגאווה ומרמה וקנטור ודומיהם. עדיף שילמד מעט ביראת השם, יותר טוב מכל האוצר שקיבץ ההוא ומהומה בו. הוא לומד את כל השס, תלמיד חכם עצום, מלא כבוד וגאווה וקנטור. עדיף שתלמד קצת עם יראת השם. זה סם חיים. כל מי שלומד תורה לשמה, נעשית לו סם חיים. אומר בעל העמק דבר בדברים, בפרק ד', זאת התורה אשר שם משה, על פי הגמרא ביומא, אם זכה נעשית לו סם חיים, לא זכה נעשית לו סם המוות. מה זה לא זכה? הוא רשע גמור לכאורה. כן? מה זה לא זכה? נעשית לו סם המוות. הוא אומר זה אחד שהוא בדרגה מאוד גרועה. אחד שהוא כל הלימוד שלו הוא במדרגה של בכלל לא מעוניין בתורה. ולכן אומר שלמה בקהלת בפרק ת' דברי חכמים בנחת נשמעים מזעקת מושל בכסילים. דברי חכמים בנחת נשמעים. יש אחד שהוא גאוותן, הוא רוצה למשול, כסיל כזה שרוצה למשול, אז הוא צורח, זעקות. אומר הרמב״ם בהלכות דעות בפרק ב' סייג לחוכמה שתיקה, לפיכך לא ימהר להשיב. מישהו שואל אותך שאלה, אתה מתנפל עליו. רגע, תקשיב טוב לשאלה, תקשיב לו, מדבר איתך, תקשיב. יכול להיות שתגלה שיש פה דברים רציניים, וילמד לתלמידים בשובה ונחת בלא צעקה. לא, דברי חכמים בנחת, אומר הרמב״ם, לא לצעוק. הוא מתלהב. אם אתה מתלהב, יש איזו הרמת קול טבעית, זה בסדר. אבל יש מצב שאתה רואה שאדם רותח. קוראים לזה ריתחא דאורייתא. אומר הרמב״ם, אל תלמד בצעקות. מסביר רבנו יונה על משלי שפתי כסיל יבואו בריב ופיו למהלומות תקרא. כסיל, זאת אומרת, זה אותו כסיל, זה אחד שאין לו מה ללמוד, הוא יודע הכל, הוא לא מקשיב באמת. אז השפתיים שלו יבואו בריב ופיו למהלומות תקרא, הוא מדבר איתך ובעצם אתה מרגיש שהוא רוצה, בואו נעשה קרב, בואו נלך מכות. זה למהלומות תקרא. הכסיל, כאשר יענה על דברי חבריו, תחילת דברי פיו דרך ריב ומחלוקת וכעס. כן? ופיו למעלומות יקרא לשון הכרזה וצעקה. אתה שם לב, הוא בעצם כל מה שהוא רוצה איתך עכשיו זה לצעוק עליך. והעניין, יצעוק ויגביע קולו למעלומות החולק עמו, ליגעו ולהלאותו. זאת אומרת, למה אתה צועק עליי? כדי שתתייאש. צועק עליך, טוב, טוב, נכנע, בסדר, הבנתי, אתה צודק. אתה צועק עליי כל כך חזק, כנראה שאתה צודק. וכשמישהו צועק על מישהו, נדמה לו שאם הוא יצעק, הוא ישכנע. בדרך כלל זה הפוך. כמה שהוא יצעק יותר, אנשים לא רוצים לקבל את דבריו. זה כמו אחד שאני דוחף אותו. אם אני דוחף, אז הוא נעצר. אם אני עושה בנחת ועדינות, אז אולי הוא יבוא איתי. אבל אני לא רוצה לבוא איתך. מה, אתה בכוח מושך אותי. כשמישהו צועק עליי, אני אוטומטית מתנגד לו. אבל הוא כסיל. הוא מנסה להלאות ולייגע, אומר רבנו יונה. זאת אומרת, הוא חושב שאם הוא יצעק עליי, אז אני אשתכנע. לא נכון, אני לא אשתכנע, אבל הוא למעלומות יקרא. כן? ולמדנו להזהיר מהגביע הכל במחלוקת, כדברי חכמים בנחת נשמעים. לא לצעוק. זאת אומרת, אז מה זה לא לצעוק? זה לא איזה מין דבר כזה שאסור להגביע את הכל, כן? אלא יש איזה מין מצב שאנחנו מדברים במתינות ולא ברעש גדול, כך אומר השלה עוד רייש על הרצון. אנחנו לומדים, זה מתלהבים, לומדים בקול, צריך להשמיע לאוזניך מה שפיך אומר, לפעמים אתה מתלהב, אתה שר את הגמרא וכולך מלא התלהבות, אתה לא צועק על אף אחד. גם כשאתה מדבר בלימוד עם החבר שלך, אתה לא צועק עליו, אתה מתלהב מהגמרא, אתה אומר, רשי אומר, אתה שמח ממה שרשי אומר. לא, לא נכון, אני צועק עליך. לא, לא, אני לא צועק עליך. אני שמח מדברי הגמרא, זה משהו אחר. לכן לא ברעש גדול, כן? כמו שהערכתי באות מם, להיות מתון, כן? באיזה... בכל דממה דקה, שם שורה השכינה. אתם שמים לב, הדגש של מה שחכמים אומרים לנו, זה לא... אחד הביטויים של הווכחנות והנצחנות זה צרחות. אומר בעל ראשית חוכמה בשער הענווה, אל תוכיח את חברך בכל רעש ובזעם, כי אז תישא עליו חטא, לעולם לא תצליח להוכיח אותו. זה בניין של תוכחה, אבל זה שוב הולך לאותו כיוון דברי חכמים בנחת נשמעים. כן? אז הנחת זה לא המצב הזה של הקנטרנות, יש קנטרנות כמו שאמרנו קודם, אני רוצה להתנצח לבין רכות הטבע, לבין איזה מצב שאין לי שום עמדה. נחת זה, יש לי עמדה, אני אומר אותה, בנחת. זה, אני לא...
הרבה גדולי תורה, גם היום, כאילו, בזמן הגאולה, כאילו, גם בארץ ישראל, שמנים זה לזה בהלכה, יש כאלה שעושים את זה באמת, אולי בשוגג, מתוך התלהבות של אשל תורה, וכמו שהרב אומר, איתך זה אורייתא, יש כאלה אפילו שבכוונה, בשביל שהתלמידים יספקו את אהבת התורה, את יותר של התורה. עכשיו, זה כן בא לידי ביטוי בצעקות. לא צעקות על הבן אדם, אבל צעקות אתה טועה וכל מיני כאלה. אולי לא בשביל לרמוס אותה, אבל בסופו של דבר יש צעקות. אין איזה שום מקום הרב אומר, או ש...
שוב, אם יש לאיזה מחנך, איזו גישה חינוכית שהוא חושב שאם הוא יצעק על התלמיד, אז הוא יקבל אותו. בסדר, אני לא מתווכח עם זה. אבל יש איזו גישה עקרונית שאנחנו, כשאנחנו רוצים לברר באמת, וכאן לא דובר עכשיו על מקל נועם ומקל חובלים וכל מה שחזל אומרים. זו הדרכה כללית, גם בבבל. בסדר? אז יש גם איזה מצב שיש נעשים כאויבים ועת ואהב בסופה. יש איזה מצב שבלימוד אני כל כך כואב לי שאתה חושב אחרת מהאמת. לא כי אני רוצה לנצח אותך בלימוד. אלא כי אני רוצה שתדע את האמת, נו, איך אתה מבין את הגמרא? זה כל כך, אי אפשר להבין ככה, אני ממש מזועזע מההבנה שלך. יש איזה מאבק פה, אבל לא מאבק של מי מנצח את מי, אלא גילוי האמת בעולם זה רצון השם. אנחנו עכשיו, המפקד נתן פקודה, ושני חיילים מתווכחים אם לכבוש את היעד הזה או את זה. ביעד ההוא כולם ימותו, ביעד ההוא כולם ינצלו. איזה יעד ללכת? אחד אומר לכאן, אשר... אז הוויכוח הוא לא יותר חשוב ומנצח, אלא היד הוא איך להציל חיים של חיילים. אז שני הקצינים מתחילים להתווכח, אז הם, יכול להיות שהם מתרגשים וצועקים, אבל לא כדי לנצח, להראות שאתה טיפש ואני חכם. אלא בוא, תשמע, המפקד אמר ככה, לא ככה, בסדר? זה אחרת.
פשוט.
גם עכשיו כשאני צועק, מה זה? זה לא כי אני, יש לי משהו נגדך, נכון? אני מתלהב, משהו אחר, כן.
איזה באמת אפשר... לבדוק שאני באמת נמצא שם. תמיד אני יכול להחביא את הכעס שלי ואת הגאוותנות שלי סביב זה שאני מחפש פה ריתך דאורייתא. זאת אומרת, איך אני יכול לגלות מה באמת המנוע שלי?
בעל מקור מים חיים אומר שלאורך כל הלימוד אני שואל את עצמי האם אני אוהב את חברי. הוא אומר, במחלוקת תלמידי חכמים לשם שמיים, לאהבת השם יתברך, ולאהבת חברו, ולא לאהבת הניצוח והכבוד. זאת אומרת, אם אני מרגיש שאני דן איתך בלימוד, אני כל כך אוהב את... אני אוהב, אורן, אני אוהב אותך, אני כל כך... ואני אוהב את השם, אז בעצם יש כאן איזו התבררות של הופעת תורה. אבל אם אני אוהב את עצמי, שאני גדול הדור ותלמיד חכם, ומי אתה שתחלוק, אז פה מתחילה הבעיה.
אם אני אנסה להקשיב לעצמי, אני אוכל לזהות מה המנוע שלי ל...
כן.
זה גם תלוי במהירות התגובה?
זה מה שראינו קודם, שאם אתה ממהר להשיב, אומר הרמב״ם, אז אתה חשוד. תקשיב עד הסוף. מישהו מדבר, תקשיב לו. הוא ידבר חצי שעה, תקשיב לו. גמר להסביר את רש"י, עכשיו תגיד. ולא, הבנתי אותך אחרי המילה הראשונה, תרח. לא. זה, אני רוצה להוכיח שאני יותר חכם ממך.
הרב
בעצם,
על פי האופי
שלנו,
מה ברוב הישיבות היום, רב, שהאופי הזה לא נכון, האופי
שלנו? אני לא חושב, למה להוציא שם רע על כל הישיבות? לא, לפעמים אתה מוצא חברותות שהלימוד שלהם הוא לימוד של נצחנות. לא, לא צריך לקנות את המידה הזאת. צריך ללמוד מתוך אהבת תורה. למה לחשוד בישיבות שלא לומדים מתוך אהבת תורה?
לכאורה, בגמרא נגיד, אם אני מבין נכון, המחלוקת האמיתית זה מחלוקת שאני רוצה להקשיב למה שאתה אומר ולא רק להגיד את מה שאני חושב.
נכון.
אז אולי הדעה הנכונה לכל הזה נגיד, האם אני שואל שאלה או שאני אומר קושייה? כלומר, אני מסיים בסימן שאלה או שאני מסיים בסימן קריאה? נכון?
לא, אתה יכול להגיד את סימן קריאה בנחת. זאת אומרת, עכשיו אתה אומר, אני עכשיו אומר משהו. אני לא אומר סימן שאלה. פעם הייתי באיזה... הייתי באיזה הרצאה שהיה שם, איך קוראים לזה? לא זוכר, לוקחים שניים והתווכחו על הבמה לפני כולם. מה?
פאנל.
פאנל, פאנל. לא יודע, אין מילה בעברית לזה. פאנל, לקחו פאנל בין שניים, אחד רב, אחד פרופסור, והם דנו על מה זה צלם אלוקים. אז הרב אמר, הביא את דברי המהר"ל, והפרופסור צעק עליו וגידף אותו. מה הפרופסור צעק בסוף? הוא אמר לו, אני לא יכול לסבול לשמוע רבנים. למה? וכאן נכנס מה שאמרת. הוא אומר, כי אצלנו באקדמיה נהוג לשים סימן שאלה בסוף כל משפט, ואצלכם הכל ידוע. תגיד, אפשר לומר, ייתכן שזו העמדה, יכול להיות, ניתן לחשוב, זה אקדמיה. אבל להגיד, זאת האמת? מי שמחה? זו הייתה מסקנת הדיון. תשים סימן שאלה, אני לא אומר שזה מה שאתה אומר, אבל אנחנו, מותר לנו לשים סימן קריאה. מותר לנו להגיד, אנחנו חושבים שניצוח זה דבר לא טוב. סימן קריאה. מותר. לא. אפשר לחשוב שסימן... לא.
אם משנה נגד אומרת משהו, עובדה. עכשיו, אני לא שואל, לכאורה, הרי לכאורה קשה על פי זה וזה וזה. האם מה שאני אומר לך זה נכון? א', ב', האם זה לא סותר מה שאתה אומר? בגמרא, לכאורה, אולי היא לא עושה את זה כי היא לא רוצה לעבוד במילים, אבל...
אותה הרגשה שלי, או המוצאת של עומד ברד, אתה מרגיש שזה קושייה,
כאילו קשה עליך, קשה למשנה, לא קשה עליי. תמיד זה הרגשה, כאילו.
טוב. זה הרגשה
לא נכונה.
נעצור כאן, יש לך כוח.